האישיות בפרשתנו היא מפורשת בתורה בצורה מאוד מודגשת ומיוחדת, אבל מאידך, מבחינה מסוימת, היא ניסמת בדברי חז"ל. זאת אומרת, דוגמה שונה ממה שיש לנו תמיד. תמיד אנחנו מדברים על דוגמה של אישיות שסתומה במקרא, וחז"ל פרשו אותה, ואילו לפנינו הפוך, מקלל. כבר בפרשת כי תישא, ראו קרא השם בשם. זאת אומרת, יענו איזה מין קריאה מיוחדת כזאת, שאי אפשר לטעות בפלסול ובהדגשה מיוחדת, וזה חוזר על עצמו בפרשה שלנו וגם בפרשה הבאה. ופעם רביעית זה נזכר בדברי הימים א', נדמה לי שם בסוף, בכ"ח, בכ"ט, לגבי המזבח שהעלה עליו שלמה בגבעון, אז כתוב שזה המזבח שבצלאל בנה. זאת אומרת, ההדגשה של התורה היא לא רק במפורש, אלא גם בהקדמה ובמילים שאפילו המשמעות הלשונית שלהם צריכה את זה. מה זה ראו קרא השם בשם? זה בדברי הימים בפרק א'. ראו קרא השם בשם, דהיינו קריאה מיוחדת, ציון מיוחד, משבצת מיוחדת במינה. ואף על פי כן, כשחז"ל מטפלים באישיות הזאת, אז איזה יסוד של סתימות, איזה יסוד של עננה, איזה יסוד של אדרבה, של דבר לא בהיר, מתלווה ליסוד הזה. זה מתחיל בגמרא בברכות. הגמרא בברכות נ"ה, דנה על שמו. הגמרא גם שם דנה, ברכות נ"ה. אז הגמרא שם דנה, ראו קרא השם, לפניך הוא אבות. זאת אומרת, הגמרא גם מתייחסת לסגנון המיוחד הזה. אמר שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן בצלאל, השם חוכמתו נקרא. זאת אומרת, השם שלו מקפל בתוכו גם את המהות שלו, את החוכמה שלו. זה הרי פשוט אצלנו שהשם, אבל פה זה הדגשה מיוחדת. בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור לו לבצלאל, עשה לי משכן ארון וכלים, הלך משה באפה, ואמר לו, עשה ארון וכלים ומשכן. אמר לו, רבינו, מנהגו של עולם אדם בונה בית ואחר כך מכניס לתוכו כלים, ואתה אומר לי עשה כלים ארון ומשכן? כלים שאני יוצא לך נכניסם, שמה כך אמר לך הקדוש ברוך הוא, עשה משכן ארון וכלים? אמר לו, בצל אל היית וידעת. אמר רבי אמריו, יודע היה בצלל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. ומשמע שבעזרת הידע המיוחד הזה הוא בנה את המשכן. אז כמובן שהגמרא הזאת קשה מצידי צדדים. אז ברש"י, ראה קראתי בשם בצלאל, ראה משמע אכן את לבך ותן עיניך בדבריי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא התכונן, תזמן את עצמך. לתיתה, אני אומר לך דברים ברורים, שים לב. מויש רבנו לא שם לב, בקשר לבצלאל, אני מבקש תשומת לב מיוחדת. לך אמור לו לבצלאל, עשה משכן ארון וכלים. האמת היא שיש פה כמה גרסאות, גם בגמרא, גם ברש"י בראש פרשת פקודי. אבל על כל פנים, רש"י כאן בגמרא, שכן הם סדורים בכי תישא, ראה קראתי בשם, את אוהל מועד ואת ארון לעדות. משמע שמתחיל מאוהל מועד ועובר לעדות. אמר לו משה, עשה ארון וכלים, כגון שולחן נורא ואחר כך משכן. הסביר לרבי יונתן שבסדר שם סדורים ויחול לתרומה נאמרו לו. בסדר. אבל אם לא ניכנס לדקדוקים הללו, אז בפרשת תרומה, הסדר הוא ארון וכלים מן המרכז אל האגפים. בפרשה שלנו, כשמשה, כשבצלאל מתחיל לבצע, הוא מתחיל לבצע מן המסגרת, מן המשכן אל הכלים. וכאן אנחנו באגב אורך נוגעים בשאלה, והיא בעיית החזרה, למה צריך בכלל לחזור על הדברים הללו. התורה היא קמצנית גדולה, הייתה יכולה לכתוב בעיה ככל אשר אמר לו ונגמר. אז משמע שזה לא כאשר אמר לו, משמע שכנראה הוא לא בנה כפי שאמרו לו, אלא חל פה איזה שינוי, ובשינוי הזה נכנסת הגמרא הזו. אז כשמשה רבינו שואל אותו מה זה, אז הוא אומר לו מנהגו של עולם, מין ביטוי מיוחד כזה, מנהגו של עולם, נראה איך בני אדם בונים בית. קודם בונים בית, ואחר כך מעמסים לתוך כלים. אם אני אעשה, כמו שאתה אמרת, כלים שאני בונה, להיכן אני מכניס אותם? ואז הוא אומר, תשמע, תשמע, אולי אתה לא תפסת בדיוק. אוי, אומר משה רבינו, אתה צודק. שמה בצלאל. אז הפשט הפשוט הוא, שאתה עמדת מאחורי גבי על הדרך, אני אומר על הדרך, מסתום מכאן לקח את זה הקוטקר. חסידים מספרים שהאדמור נכנס פעם אחד לשטיבל ומצא שני יהודים מדנים ביניהם בענייני לימוד. אז של מה הדיון? אז הם אומרים, אז אומרים, מה אתם דנים? הגנב מבילנה כבר תירץ את זה בהגאות שלו. באמת אדמור הוא באמת חריף, אבל הוא אומר על הגרא גנב, אז הוא ראה שהם תמיעים. אז הוא אומר, מה אתם מתפלים? כל הנשמות כולם היו בהר סיני. אבל הם עמדו מרחוק, הנשמה של זה התגנבה מאחורי משה רבינו, וכל מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה הוא שמע מאחורני. הוא יושב ודורש כמו משה מפי הגבורה, הגנב מבילנה. אז הוא אומר, שמה בצלאל, שמה בזמן שאני שמעתי דברי תורה, אתה עמדת פה ואתה שמעת כל מה שאני מקבל, ואתה עוד יותר, יודע עוד יותר טוב ממני. אז סתם צריך להבין, אם יותר טוב, למה בצל? איפה האור ומה זה הצל? על כל פנים, מכאן הגמרא דורשת את המושג בצלאל, עמדת בצל ושמעת את דברי התורה. אז באמת, כולם מרגישים בקושי, וכולם, מי לא? אז התוספות שואל, ואם תאמר, איכן אשכחן שציווה הקדוש ברוך הוא לעשות משכן בתחילה, הרי לפרשת תרומה כתיב ארון תחילה? יש לומר, לפרשת כתיסה כתוב את אוהל מועד. גדודים גדודים של אחרונים טיפלו בקושי הזה, גם מהבחינה הפרשנית הפשוטה וגם מבחינת התוכן שלו. מה זאת אומרת? תתחיל להגיד שמשה רבינו הוא לא אורגינל? הוא לא תפס מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו? הרי אין לדבר סוף? אז מה יהיה בחלקים אחרים של התורה? הוא מבחינה מסוימת בצלאל כן הבין יותר טוב? אז יש פה מי לא? יש פה בפני יהושע בברכות, הנודע ביהודה בצלח בברכות, בגור אריה בפרשת פקודי, בעל הלבושים בלבוש אורה, בבן יהוידע, בתולדות יעקב יוסף בפקודי, עריף עליהם יעקב, כולם טיפלו בזה, וכל אחד אמר על פי דרכו איזה הסברים בזה. אם אנחנו נרצה קצת לקרב את העניין להבנתנו, אנחנו נראה שמשה רבינו למעשה מסובב בחדר ביצועיסטי. בצלאל, אהרון, יתרו, יהושע. כל אחד מדמה בעצמו, אם הוא היה זוכה לראות גדולים של דורות קדומים, איך הוא היה משמש אותם, איך הוא היה עושה אותם, איך הוא היה מייעל אותם. כדי, לפעמים כואב הלב לראות גדולים שאנחנו עוד את העקבות שלהם קצת הרגשנו, ראינו, איך אנחנו היינו מייעלים אותם, מכניסים אותם למסגרות, הם אם החופץ חיים לא היה צריך לנסוע עם עגלה וסוס בערי ליטה ולמכור את החופץ חיים. אם החופץ חיים לא היה צריך, זה הדיוט סיפר לי, שהוא זוכר את החופץ חיים שבא לברשה להציץ את המשלי ברורי. אז כילד הוא זוכר שהוציאו את הסוסים מתוך המרכבה, ויהודים נכנסו בין היצוליים וסחבו את העגלה שהחופץ חיים ישב שם. יהודי צריך לבזבז את זמנו בשביל לקרוא הגאות, בשביל... אז היינו מיילים את זה. משה רבנו מוקף בחבר ביצועיסטי. הוא מקבל הוראות על בניית המשכן, והוא נותן הוראה לבצלאל. הוא אומר שיהיו בישיבה, ויהושע מסדר לו את הספסלים. הוא ממונה על סדרי השלטון והמשפט מן הבוקר עד הערב, ויתרו מציע לו רפורמה בכל מערכת הטיפול של בתי המשפט. משה רבינו שומע תורה, והוא אומר שגמגמן ולא יכול לומר, ואהרון אחיך יהיה נביאך, אהרון אחיך הוא המתורגמן שלו. אז ברור שעצם היחס הזה בין המקור לבין הביצוע זה לא בעיה טכנית אלא בעיה מהותית. אם היסוד של המהר"ל בגבורות, פרק כ"ח, הגמגמנות של משה רבינו, ולא נדון עכשיו על הצד הפרקטי אם כך היה או כך היה, עצם העובדה שזה עיקרון שמשה רבינו משתמש בו והקדוש ברוך הוא מתרץ לו, הפשט הוא הגמגמנות נבעה מדרגה הגדולה של משה רבינו, שהוא לא יכול היה את היסודות הללו לתרגם לעולם המעשה. אנשים גדולים, בגלל העמדה הגדולה שהם תופסים, בגלל המעמד המיוחד שלהם, הדרכים שבה העניין יורד לעולם המעשה משובש עליהם. כי הוא חי בעולם אחר, הוא חי בעולם רוחני. אדם שהאידאה שלו גדולה מכלי הביטוי, אז כשהוא רוצה לומר, הוא לא מוצא את המילה הנכונה. הוא אומר ואומר ואומר, והאמירה הזאת הופכת לגמגום. כי משה רבינו, העיניים שלו גדולות מבית הבליעה שלו, גדולות מכוח הביטוי שלו. יש צינור צר מאוד. הוא מקבל שפע כזה, ואיך הוא יעביר את זה לעולם המעשה? הוא רוצה ללמד. הוא אכפת לו מי נמצא בשיעור, מי לא נמצא בשיעור. מה זה העסק שלו? הוא לא יכול להבין איך יש טיפשים שלו באים לשיעור. אז הוא בא, יש סטנדר, אין סטנדר, יש מחצלאות, אין מחצלאות. הוא מתחיל ללמד. זה מאחר, זה לא נמצא, זה יש לו תירוצים, זה עוצר את יהושע. אם משה רבינו, הוא קודם כל לא יכול להתמסר לדברים האלה. אבל אז באמת יכול להיות לציון את זה. אז יש מסדר הספסלים. אז יהושע בונה מסגרות. יהושע בונה מסגרות, ומשה רבינו ממלא אותם תוכן. מה שהיה יהושע למשה בהנהגת העם, היה לו אהרון בהסברת התורה. ומה שהיו השניים בדרגה שלהם, היה יתרו בסדר השלטון והמשפט, וכבר דיברנו על זה בהזדמנות אחרת. מדוע את הפטנט הזה משה רבינו לא יכול היה לדעת? משה רבינו בדרגה שלו לא יכול היה לרדת לעולם הפרקטי הזה, והוא לא חשש לנבול טיבול, כי הוא האמת אור לרגליו, אז מה פה זאת אומרת אם יש משור זה לאחרים? ובמסגרת של כוכבי הלכת הללו, שמלווים את השמש הגדולה, בא בצלם. משהו מעין זה, יש, לא כל המפרשים שהזכרנו שמטפלים בשאלה הזאת הולכים בדרך הזאת, אבל זה בערך עולה מתוך הדברים. נאמר, יש במכתב מאליהו, והחלק הראשון בעמוד 232, והעירוני בזה דבר נפלא.
אמרו רזל דבצלאל יקשה למשה רבנו, אם יקדים לעשות ארון למשכן, לאחן יכניסנו? והסכים לו משה ואמר לו בצלאל היית, וצריך עיון, אם כן למה באמת אמר בנבואה להקדים עשה הארון? הרב דסר התחמק מכל השאלות האלה ואמר שבנבואה, כמו שכתוב בפרשת תרומה, אלא שהוא העמיק את השאלה, הרי כלפי אהרון לא שייך מקום, אהרון עצמו אינו מן המידה, אבל לעניין המעשה בוודאי צדק בצלאל, אבל בפנים העניין אהרון קודם, בנקודה הפנימית צריך שתקדם ללבושה, משום הכי היה הציווי שאהרון יקדים למשכן ודי בזה למביא. זאת אומרת שהיסודות הפנימיים הם שהנחו את משה רבנו. משהו מעין זה יש אבל באריכות רבה מאוד במפרשים על רש"י בראש פרשת פקודי. אז המהר"ל שאל את השאלה הזאת על דברי רש"י בפסוק כ"ב. אם תאמר משה, למה לא ציווה לעשות המשכן קודם? יש לומר, משה היה מקדים את הכלים, הרי הכלים הם חשובים מהמשכן. אבל בעניין המעשה, יש להקדים את המשכן, מפני שהמשכן הוא שמירת הכלים. ולפיכך בצלאל, אשר היה ממונה על המעשה, בא אליו הידיעה לעשות את המשכן קודם. אמר על בחר פה מילים מיוחדות בינם, בא אליו הידיעה, מאיפה בא אליו הידיעה הזאת? היא בא אליו מהצל, מהגניבה. אבל משה היה ממונה על הלימוד בלבד, והיה יודע ציור המשכן, זהו הלימוד איך יצווה, התחיל מכלים תחילה. כמעט הייתי אומר, התיאוריה והמעשה, משהו מעין זה, צריך לפרש בדברי המהר"ל. אבל עניין העשייה, מה יקדים, נשכח ממנו. עד כי בצלאל המיוחד לעשייה הזכיר אותו. אז אמר לו, בצל, כי משה מיוחד לתלמוד ולא למעשה. ובצלאל לעשייה. ובעל הלבושים, והרב גור אריה כתב כאן דברים אשר אין ראוי לשום בר דעת לאומרו, אפילו על קטן המבין, קל וחומר על משה רבינו. כיצד לכתוב שמשה נשכח ממנו הציבורי? חלילה, 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 שישכח משה דברי השם מדבריו. ועד רבה. טוב, בקיצר, אז הוא הלך על פי דרך נוספת. צריכים להסביר. משה רבינו שמע נותנים תורה. מה הוא שמע, מה הוא קלט, מה האור שהוא תפס? המרכז זה ארון, זה ושכנתי בתוכם, זה שני הקרובים, זה שידברו אליו. אחרי זה יש מה שנקרא חצר, יש מה שנקרא איזה כלים, אתה עוד פעם מסתדר כבר, אבל הוא שמע את זה. האור, קרן אור פני משה. האור שמצא משה, האור שתפס, זה המרכז. ולכן, הבחירה של המהר"ל, שתי בחינות. ישנה בחינה, ולכן, מהבחינה של משה, זה מה שהוא שמע. מי שלא שייך לעולם המעשה, זה מה שאומר הלימוד במעשה. בעולם האור, התוכן הפנימי, המהות ולא הלבוש, זה מה שמעסיק אותי. ולכן כך הוא שמע. זה הטענה שבעלה לבושים, זאת אומרת שהשמיעה היא הייתה יחסית. אבל בצלאל, בצל, זה לא סתם שהוא דרש את השם. יש לפעמים, אומר לו משה לבצלאל, אם אתה היית בדרגי שלי, אם אתה היית בנקודת האור, אתה גם אתה היית שומע רק את הפנים. אבל כלל ישראל הרי לא עומד בדרגת אור כזאת, אין בעולם העשייה. אבל צריך לעשות משכן. צריך לעשות את זה כפשוטו. העשייה כפשוטו היא. צריך להקטין את האור כדי שאפשר יהיה לבסט אותו לעולם המעשה. אהרון אחי יהיה מתורגמן, יהיה נביאה. קיימה לן שתרגום הוא לעולם לא המקור. אז הרי אותה קושייה שבא ללבוש, אם אתה יכול גם לשאול כאן, כה אמר השם, יתר עליה משה שנתנבא בזה. כל כה הוא תרגום. כל כה הוא שינוי מהאורגינל. נו, אנחנו אומרים שיש לנו דברי הנביאים, הרי יש לנו אותם בכה. התשובה היא אין הכי נמי. אי אפשר לצמצם. אין הקדוש ברוך הוא בא בתרוניה עם בריאותיו. יש לנו באיזשהם מקום מגבלות מעצם הכלים המצומצמים שלנו. אז בכלים שלנו אנחנו מגיעים למקסימום. המדרגה של משה רבינו כולה אור. ולכן, כל מערכת כוכבי הלכת הזאת שסובבה את משה, התפקיד שלה, הייעוד שלה, היסודות שלה היו כאלה שהם מוכרחים. כשאתה מריק מכלי לכלי, כשאתה מריק מן המקור, אלא עצם הכוח בהרקה הזאת, אם היא נעשית בצורה מדוקדקת, אז זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר. אז הוא באמת אמר שבדרכי של בצלאל הוא אמר כך. אחד דיבר אלוקים, כמה וכמה שמעתי. כל אחד לפי הכלים שלו. אז משה רבינו שמע ארון. הוא שמע כן ארון, אבל הארון הזה צריך להיות נתון בתוך מסגרת. כך גם משמע במדרש בשמות רבה בפרשה מם בפסקה ד' ועוד כמה פסקאות. ראה קראתי בשם, זה אחד מזין בני אדם שנקראו להם שמות. יש שנקראו לו ארבע שמות, בצלל נקראו לו שישה שמות. ובצלאל נקרא לו רב שמות, והוא מביא, פסוקים בדברי הימים, אותם פסוקים שדיברנו בהם בקשר לחור. לחת, הוחמה, הילהת, שמות משונים שמופיעים שם בדברי הימים בקשר לצאצאיו של יהודה. אז העץ יוסף אומר פה כלל חשוב בעניין הזה. ואין לנו לערר אחר חז"ל בדרשות כאלו. מה קשה לו? מי שלוקח שם את דברי הימים בדברי הימים א' פרק ד' וקורא אז רואים שמות של, וכך באמת מתפרש הדבר בפשוטו. באים חז"ל ושמות של שישה בני אדם מצמידים אותה לאיש אחד ועושים מין דבר כל כך משונה. אף על פי שיפרשו שמות רבים על אחד שלא כפשט הכתוב, שאין ספק שדבריהם דברי קבלה. וכל זה מכלל ספר יוחסין שנבד מאיתנו. על כן הכריח לומר שהדברים סתומים מאוד ביחסם דברי הימים, ויש עליו פירוש זולת הפשט. זאת אומרת שאני לא יכול עכשיו להיכנס לעצם השאלה הגדולה על, על, על המהות של דברי הימים. כשאמרו חז"ל, אנחנו מקבלים את דברי הימים לצורך הדרש, אז יש לזה גם מהות פשטית, אבל במהות הפנימית פירושו של דבר ששמות זה לא איזה לקחו איזה חלק מן המחשב של רשימה של מרשם התושבים, אלא עצם העובדה שהאנשים הללו מתייחסים איכשהו למשפחת בצלל, הפשט הוא שיש בבצלל כמה וכמה בחינות. כך צריך לפרש בפשט את הרמז שהוא רומז על זה. נמצא שאנחנו מדברים על בחינת הצל שבמהותו של בצלל, והצל הזה הוא שאפשר לו. זוהי המעלה שלו. אם לא היה לו את הצל הזה, יש בני אדם שמחמת הגדלות, מחמת ההתרוממות, מחמת ההרגשה העילאית, הם בכלל לא יכולים לסקת את ההרגשות הללו לתוך עולם המעשה. שוב אני אומר על הדרך. שאלו פעם את רב לוי יצחק מברדיצ'ב, והיה אז כן אהרון מלמד שלא שינה. אז שאלו אותו, איזה מין אבא אמינה? הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו, את אהרון, משה שיגיד לאהרון, והוא ידליק. אז שבח, מרגיע יישר כוח למשה רבינו. למי הקדוש ברוך הוא היה מצווה והיה מלא בדעתו אב אמינא לשנות? מלמד שלא שינה? מה יש הכוח שמגיע לו? אז הוא השיב, תארו לעצמכם, עבודת השם שלי בהתלהבות. היו אומרים ללוי יצחק, אתה צריך להדליק את המנורה. מה פירוש, אני הייתי ניגש בהתלהבות עצומה, ותוך כדי התלהבות היה השמן נשפך והמנורה נשפכת, והיה שם סקדל והיה צריך להביא את מכבי האש, והמנורה לא הייתה נדלקת. הגדלה של אהרון מלמד שלא שינה, שהוא כבש את הלהט הפנימי, שהוא כבש את ההתרוממות, והוא הדליק נרות כפשוטוי. זאת אומרת, יש לפעמים שאתה צריך לכבוש את הצל, את האור. יש לפעמים שאתה צריך לרסן את ההתרוממות הזאת ולמצאת אותה לתוך היסודות המעשיים. הסבר נוסף. יש עוצמה עצומה של אור. וזה חשוב. תנסה להכניס את זה למקום שאין בסת מתאים, פקק, מתפוקק, קצר. מדוע נשן קצר? מכיוון שהעוצמה היא יותר גדולה מהכלים, אז מה צריכים לעשות? טרנספורמטור, וסתים. זה מה שהיה פה. משה רבינו הוא עוצמה עצומה, אבל אם אתה תריק את זה לחיי המעשה, זה לא יעבוד, לא יהיה אור. אז הווסתים הללו הם החברה הזאת המסובבת אותו. אז בכל אתה שואל, הטרנספורמטור הזה זה טוב או רע? לגבי המקור שהוא כולו אור, אז הוא הרי מצמצם את האור. אבל מבחינת השימוש שלנו, מבחינת התועלת שלנו, אם לא יהיה הווסת הזה, זה לא יעבוד. זה צל אל איתה. צירוף של אותיות שמיים וארץ. מפה נפתח פתח נוסף, אבל מתי נשאר בזה. לדעת לצרף. כל אחד זה גדול בפני עצמו, אבל כשאתה מצרף אותה, אז נוצר שמיים וארץ. אז בצלל ידע את הסוד של לצמצם ולצרף כדי שיוכל משכן לרדת לעולם המעשה. אלא שיש אצל בצלל עוד איזה דבר מיוחד. החברושה שלו, שהוא יחד איתו בונה איזה עלייה בן אחי שמח, בצלל בן אורי. זה דרך כלל שמייחסים אדם, מייחסים אותו בשמו ובשם אביו. המקרה של פנחס, אז מפני שהיו מבזים אותו וכולי, אז אומרים פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, וזה בהפך להיות דוגמה קלאסית של שילוש עד לזקנו. ואילו פה בצלל בן אורי בן חור, אז למה לא הייתה חיסמה? וחוץ מזה, למה בחור? למה נעצרת? למה לא עוד יותר? מחפיתי. מילא, שני יוסף בן שמעון, אז יש איזו סיבה לשלשל אותו הלאה. אבל פה, מה פתאום הדבר הזה? אז יש בראשונים, יש גם במדרשים, וגם אחר כך, גם בארי, ובחיזקוני וכו'. שההדגשה הזאת של ותלכו מה ביקל ד' מה צורך היה לחור להיזכר כאן אלא שנתן נפשו על הקדוש ברוך הוא, כיוון שביקשו ישראל לעבוד, זה התלכו מה הישן, לעבוד עבודה זרה, לא הניח להם, עמדו והרגו אותו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שאני פורע לך, כל בנים שיש לך אני אגדלם. כך הוא נתן נפשו על הקדוש ברוך הוא מצא עגל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך כל בניך אני אגדל בעולם כרגע בשם השם. אז זה לא, אז המדרש תופס, על כל פנים לפי מה שיש בו בפשטות, מגיע לו ישר כויר. אנחנו שומעים פה הסבר הרבה יותר עמוק. באותה בעיה גדולה, המשכן לכתחילה הוא בדיעבד, העובדה שההוראה על המשכן באה בתרומה ותצווה, והידיעות על הביצוע בויקל פקודי, ובאמצע בא מעשה העגל, כאן בסכמה הזאת, בצורת ההרצאה הזאת, התורה הניחה מקום לדיון, האם המשכן הוא לכתחילה או בדיעבד. משמע שבתיאוריה באור אז המשכן הוא בלכתחילה. שכנתי בתוכה. ואוי למה למייסה, ואוי למצל, שעה שאתה יורד למטה מסיני, ושם עושים את ההגה ואת המחולות, אז הביצוע הוא אחרי זה. אז הביצוע הוא בא מכיוון שאתה קבול לעולם המעשה. ולכן, האישים המטפלים בהם, זה שוב אותו דבר. אז הוא היה זה שמסר את נפשו, על, על, על שישראל לא יעבדו עבודה זרה. אם יארג במקדש השם נביא, לפי מאן דאמר אחד. אז איפה הכפרה? אותה נטייה, אותה חולשה אנושית, אותו יסוד שבגללו ישראל עשו את העגל, וחור ניסה למנוע, לחולשה הזאת מתייחס הצל של בצלל, של הנכד. בדור השלישי בתיקון לדבר הזה. זאת אומרת, הכפרה על מעשה העגל בעבודת המשכן. אלא שיש כאן עמקות נוספת. הוא, יש לו עוד מרכיב בביוגרפיה שלו בתורה. לא רק אותה סתימה שדיברנו עליה בשבוע שעבר כשהוא נעלם לנו ואנחנו לא יודעים מאיפה הוא אחרי שמשה רבינו מטיל עליו ואהרון את התפקיד, אלא מפורש כתוב בתורה שחור היה בן השלישייה בחפק. הוא ומשה ואהרון עולים לראש הגבעה. דהיינו, יש לחור יחס מיוחד למלחמת עמלק. הרי זה פשוט ש, 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 כשמשה רבינו, מדי ובי, משה רבינו אומר לי, יהושע, בחר לנו אנשים, אתה הולך לקרב שאתה צריך בחירה מיוחדת. וראינו שהבחירה הזאת היא בחירה של אלה שנולדו באדר ב'. אז משה רבינו בוודאי שבוחר לעצמו את האנשים המיוחדים לזה. אז הוא מיוחד למלחמת עמלק. כתוב בצדקת הצדיק בסימן קוף עין ו, כשבונים או מייסדים בית כנסת או בית מדרש חדש באיזה מקום, נעשה מקודם שם מחיית עמלק באותו מקום. מדוע? ותכף אחרי מחיית עמלק בקדושת המקום, שהרי כתוב ג' מצוות נצטבו בכניסתם, מחיית עמלק ואחר כך בניין בית המקדש. אז לבצודק למד שג' מצוות שנצטבו ישראל, יש להם גם סדר וגם תוכן פנימי וגם יחס. אז נצטבו ישראל למחות את המלאק ולבנות להם בית הבחירה. משמע שבחיית המלאק זה משהו מהותי המסייע לבניית המקדש. לכן קבעו חז"ל פרק בני העיר מקדושת בית הכנסת ובית המדרש במסכת מגילה, לצודק לשיטתו, שלמרות שיש מערכת אסוציאטיבית בסידור התלמודים, אף על פי כן יש דבר פנימי בזה, וגם האסוציאציה יש לה איזה חוקיות. אז מזה, כמובן אפשר להראות בדיוק איך זה משתלשם המשנה. אז הוא אמר, העובדה שקדושת בית כנסת וקדושת בית המדרש, הסוגיות הללו, הן מופיעות דווקא במסכת מגילה, מפני שמחיית עמלק, שזה עניינה של מגילה, זה שסולל את הדרך לטריטוריה מקודשת חדשה. כי תכף לקרני רשעים אגדיה, תרומם נקרנות צדיק. וזה שהגמרא במגילה אומרת, ואחד מתרוממת קרנם בירושלים. והגים על מצוות הן תחופות ביחד. טוב. ולעולם מחיית עמלק קודמת, ולכן קדושת המקום לא פסקה וכו'. יש פה עוד דיוקים בדברי, אבל זה מה שקשור לענייננו. עכשיו אנחנו שומעים ראיה מצוינת. חור משתתף במלחמת עמלק, וההשתתפות שלו במלחמת עמלק
היא שסוללת את הדרך אחר כך לבניית המשכן על ידי נכדו. נכדו בצלל הוא שממשיך את קידוש המשכן. הוא יודע לצרף אותיות מרום שמיים ועד תחתית הארץ. אבל הפטנט הזה של בצלל לצרף, הוא יודע לצרף עוד משהו, לא רק אותיות. הוא גם יודע עבודת צוות. או עולייה. אז בבצלל אנחנו שומעים שהצל הוא מהותי בסגולה שלו, בכישרון שלו, בכישורים שלו, לדעת להיות טרנספורמטור של משה. כי אחרת עם מוישה רבנו זה לא יעבוד. כי הוא בוילם אחר. אבל בוילם המעשר שהמהר"ל אומר, זה בצלל. הצל, לעומת התיאוריה, אז המעשר הוא באמת בצל. אבל, 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 אבל לפעמים אתה צריך את הצל, כי אחרת אתה לא יכול מחמת עוצמת האור לעמוד. כי כמו שכל עולם הגוף הוא צל של האור הפנימי. או ליאב, ליאב שומעים, אוהל אב, אב לאוהל, זה נמצא בצל, וזה נמצא בצל האוהל. אלא שהיחס ביניהם הוא לא רק של השמות, אלא גם של המקור. על בצלל כל אימת שמזכירים אותו, אז מזכירים למטה יהודה. ועולייו כל אימת שמזכירים אותו, מזכירים אותו למטה דן. חז"ל אמרו במדרשים שצירוף שמיים וארץ זה לא רק ביסודות הרוחניים, אלא גם ביסודות השבטיים. יש שבט שהוא המעולה שבשבטים, הוא הבחינת שמיים, זה יהודה. ואין לך מעולה בשבטים יותר מיהודה, גדול שבשבטים, ואין לך ירוד שבשבטים יותר מאשר דן. ובזמן שבנו את המשכן, אז כולם השתתפו. אפסודק עושה מזה עסק שלם בשבת של שקלים לגבי המחצית השקל. שהדל לא ימין, העשיר לא ירבה, זה כולם שותפים בדבר הזה. זאת אומרת, כמו שבמחצית השקל כולם שותפים, אז גם בתרומה שכולם תורמים לעניין, אז כל ישראל כולם שותפים בדבר הזה. אבל אנחנו שומעים פה איזה יסוד מחודש. במחצית השקל, הרי אין אף כמיני, הכסף אין לו ריח. הוא לא יודע שמיר, מחצית של העשיר ומחצית של העני היא שווה. אבל מעולה שבשבטים וירוד שבשבטים, מעצם ההגדרה מביאים פה שמיים וארץ לצורך הבניין. בצלל התרומה שלו היא מיוחדת, כשם שהתרומה שלו נהיה מיוחדת, ואם היה חסר לכל אחד, היה חסר במשכן. כל הכוחות, מהראש ועד הרגליים, מהשמיים ועד הארץ, יודע היה לצרף שמיים וארץ, מכיוון שבשמיים וארץ יש למעלה ולמטה, אז גם במשכן המיניאטורי יש הכל למעלה ולמטה. המעלה הגדולה של כפרת המשכן, זה שזה היה מלמעלה עד למטה. ראשית גויים המלאק, מהראש בעולם השלילה ועד הרגליים. אז לא נדבר עכשיו על הגמרא בסנהדרין, מה שוורתא דפוריה, שזה שאומר שילדים היו משחקים ברגליים. כמה היינו משלמים לדעת איך היה אצל חז"ל הפורים. אז יש בגמרות לנסות לבנות קלסטרון, איך היה חז"ל אצל פורים. עשו קופצים כאלה, עשו סלטות כאלה, בשוורתא דפוריה. גם ברגליים, גם את הרגליים גייסו, מה פתאום? ראו כל אף שיארץ את ישועת אלוקינו, הגמרא במגילה. כשהגמרא במגילה מדברת, כל אחד פתח את הפרשה הזאת. אחד פתח. ראו כל אף שיארץ את ישועת אלוקינו, מתי ראה? בימי מרדכי ואסתר. אז הפשט הפשוט הוא, כי הוא מולך מהודו ועד כוש, ועודו זה קצה אחד, כוש מחלוקת, בסדר, אבל על כל פנים, אף שיארץ, הפשט אף שיארץ, במקום שהארץ מתאפסת, יש לך אופק, אתה רואה ואתה רואה ואתה רואה, ובאיזה מקום הוא נגמר? במקום שהארץ נגמרת, אז לכל מלוא הכדור, לכל מלוא הכיפה, לכל מלוא העולם התרבותי, שם ידעו את ישועת אלוקינו. ראו כל אף שיארץ ישועת אלוקינו. אבל זה כמובן לא רק באורה הזאת. ראו כל אף שיארץ את ישועת אלוקינו, ראו גם האפסים. אין עוד שום מצווה שיש דאגה מיוחדת לאפסים, לבני הכפרים. מה פתאום? כי השופר, מה, למה פה דאגו להם לדברים? פה ירים, פתאום דאגו להם. יום הכניסה המגילה, נקרא את זה. זה לא סתם. זה לא רק לאפסים שבזולת, זה גם לאפס שבך. ראו כל אפסי ארץ, מבקשים שאתה תגייס גם את חוגגים חגיגת פורים בצורה של אפסים. שותים, 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 משתתים. עד לא יודע. אתה הופך להיות אפס. מה זה עד לא יודע? עד שתהיה אפס. אתה יש לך ראש, אתה מעולה שבשבטים. אומרים לך עד לרגליים. עד שתשתה בראש וזה ייכנס לרגליים. ראו כל אף שיארץ את תשועת אלוקינו. מפני שההשמדה של המלאק גם היא הולכת מהראש והרגליים. מהתיקון של מעשה העגל אותו חור שנלחם בעמלק, אז הכפרה על הבנייה שלו, על ההריגה שלו, הייתה במעשה המשכן, בבצלל. יש אור גדול מדי. האור של פורים הוא כל כך גדול, שרק בצל אתה יכול לחוג אותו. רק בעד לא יודע אתה יכול לתפוס אותו. אפסי ארץ זה גם הזולה. אפסי ארץ למתנות לאביונים. אפסי ארץ זה אנשים מסכנים. ואפסי ארץ זה גם החלקים האפסיים שבך. גם מה שבתת מודע, גם מה שאתה לא מגיע אליו. משכן שבונים אותו בשביל לדחוק את רגלי המלאק. כשמוכים את המלאק אז יש מקום לבניית ובלבבי משכן אבנה. אז מה אתה עושה בשביל שתוכל לבנות? לשתות. אבל איך לשתות? לצרף שמיים וארץ, זוהי העבודה הקשה של פורים. להכיר את האור ולהכיר את הצל. אבל כשאתה עושה מייסים של שטות, בדיחות, מה הוא היסוד הזה? אפילו התחפושת, הכל נכנס לאותה נוסחה. שגם אותם מעשים בטלים, גם אותם מעשים אפסיים, גם הם יש להם יחס לישועת אלוקים. אור גדול. כך כתוב בכל מקום. האורות הגדולים הללו, ליהודים הייתה אורה, שנכנס אדם מרבים בשמחה ובשמחה ובאורה. אבל יש לפעמים שהאורה הזאת, כשהיא לא מוצאת את המסגרת הנכונה, אז היא מתפוקקת, אז היא מתפוצצת, אז יש קצר, אז יש חושך. אז באמת נשארים באפס. לתקן את האפס הזה, לשנות את האפס הזה, להשקוט, לתאר את הלב בשתייה כדי לעובדו באמת.